שלום. בפעמים הקודמות למדנו מזמורים שבסופו של דבר שמו במוקד שלהם את ההתנהגות המצופה מהאדם החפץ בקרבת השם. מי יעלה בהר השם ומי יקום ממקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב וכולי. מזמור כ"ד. השם, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק. מזמור ט"ו. והמזמורים הללו שלחו אותי למחשבות, האם יש עוד מקומות בספר תהילים שבהם אפשר למצוא את השאלה הזאת על האדם הראוי, האדם הטוב, והתשובה של ספר תהילים שבעיקר נוגעת להתנהגות המוסרית של האדם. וגיליתי שיש עוד. אחד המקומות, אחד המזמורים, שגם בו אנחנו נמצא משהו מעין מה שראינו במזמורים ט"ו וכ"ד, הוא מזמור ל"ד בתהילים, מזמור שיש לו כותרת מאוד מעניינת שנדבר עליה בהמשך, לדוד בשנותו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. מזמור ל"ד בתהילים, הכותרת שלו כאמור מאוד מעניינת, מחברת אותנו לסיפורי דוד ונדודיו בספר שמואל א', אבל לפני כן הבה נקרא את המזמור ונשים לב למקום שבו מצאתי את אותה הדרכה להתנהגות ראויה מוסרית. לדוד, בשנותו את עמו לפני אבימלך, ויגרשהו וילך. אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותי הצילני. הביטו אליו ונהרו, ופניהם אל יחפרו. זה אני קרא ואדוני שמע, ומכל צרותיו הושיעו. חונה מלאך אדוני סביב ליראיו, ויחלצם. תאמו ראו כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחסבו. יראו את אדוני קדושיו, כי אין מחסור ליראיו. כפירים רשו ורעבו, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. לכו בנים, שמעו לי, יראת אדוני על עמדכם. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע, ושפתיך מתדבר מרמה. סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. עיני אדוני אל צדיקים, ואוזניו אל שבעתם. פני אדוני באוסרה, להחריט מארץ זכרם. צעקו, ואדוני שמע, ומכל צרותם יצילם. קרוב אדוני לנשברי לב, ודכאי רוח יושיע. רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו אדוני. שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשבע. תמוטט רשע רעה, ושונא צדיק יאשמו. פודה אדוני נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים בו. זה המזמור, מוכר לנו מפסוקי דזמרה של שחרית של שבת. מה עיקרו של המזמור? אז בקריאה הפשוטה ובתחושה הראשונה, מזמור הודיה. דוד ניצל מידי אבימלך, כלומר מידי אחיש מלך גת, וכחלק מהתגובה שלו לאירוע, הוא פוצח במזמור שיש בו הודיה, יש בו שבח, יש בו הכרת הטוב למה שעשה לו הקדוש ברוך הוא. ככה מתחיל המזמור. אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי, באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. ולפתע הוא פונה לחבורה ומצרף אותה אליו בדרישה, בהצעה להלל את השם. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. בהמשך נציע הצעה מי זאת החבורה הזאת שאליה דוד פונה. ושוב דוד מספר על עצמו, דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותיי, מכל פחדיי, מכל סכנותיי, הצילני. ושוב הוא פונה לרבים ומתאר הבטה של אנשים שמסמלת בוודאי רצון לקרבת השם, הביטו אליו ונהרו, פניהם נהיו מלאות אור, ופניהם אל יחפרו, לא יתביישו, לא הוחלמו. והנה שוב תיאור על האדם הפרטי, זה אני קרא, האדם העני שבעוניו, לאו דווקא אני במובן כלכלי, אלא האדם הסובל, קורא והשם שומע, ומכל צרותיו הושיעו, ואכן, חונה מלאך אדוני סביב ליראיו ויחלצם. ומכאן ההזמנה של דוד לחבורה, תאמור הוא, כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחס בו, ומכאן ירו את אדוני קדושיו, כי אין מחסור לרעב. כלומר, אני חושב שבינתיים בקריאה הרציפה של הפרק, מאוד מאוד בולטת ההודיה של דוד, וההכרה בטוב השם, והצירוף של אנשים נוספים לחוויה הזאת. והאמירה היא מאוד ברורה, שווה להיות אחד שחפץ בקרבת השם. כדאי להיות כזה שמפנה את פניו להשם. כדאי להיות ירא השם. ירו את אדוני קדושיו, כי אין מחסור לרב. הנה, כפירים, שזה כמובן תיאור של עריות, אבל פה זה בהשאלה לאנשים העשירים והרעים. רשו ורעבו, לעומת זאת, דורשי אדוני לא יחסרו כל טוב, וכדאי להיות כאלה. נדמה שעד כאן, עד סוף פסוק י' א', זה החלק הראשון של המזמור, מורכב גם מהודעה אישית של דוד, גם מקריאה לאחרים, אבל הדגש הוא על כמה טוב להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, להינצל על ידי הקדוש ברוך הוא, להיות מואר על ידי הקדוש ברוך הוא, לדרוש את השם, לראות את השם ולזכות בטובה. והנה לרגע, הנימה משתנה. ממזמור שהוא סיפור והודעה, למזמור שהוא לקח, ומזמור שיש מה לעשות איתו. פסוק י"ב. לכו בנים, שמעו לי, יראת אדוני הלמדכם. והדגש הוא לא מי שירא השם זוכה לטוב, אלא איך לומדים יראת השם. ופונה דוד לבנים, לחבורה, לכו בנים, שמעו לי, יראת אדוני הלמדכם. יש כמובן הערה ידועה לפסוק הזה, מדוע דוד אומר לכו בנים ולא בואו בנים. ויש לזכור שהפסוק הזה מתנוסס בראש של ישיבת חכמי לובלין, של הרב שפירא בתקופה של טרום השואה, הרבה ממי שמסייר בפולין מגיע לאותה ישיבה, ולומדים את הרעיון שאומר הרב שפירא על הפסוק הזה. לכו בנים, המבחן שלנו כעובדי השם וכמפנימי דרך התורה, זה לא שאנחנו נמצאים קרוב לרב או נמצאים בישיבה, אלא דווקא לכו בנים, דווקא במקום שבו הולכים וממשיכים חיים אחרים, עדיין יראת השם על עמדכם. בכל מקרה, לעניין המזמור, יש פה כבר לקח. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? קצת מצלצל, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מי יגור בעוליך, מי ישכון בהר קודשך? מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? כלומר, מי הוא האוהב ימים לראות טוב? תשובה, נצור לשונך מרע, זה כבר הוראה. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. במרכז המזמור, עוד רגע נכיר את החלק השלישי של המזמור, במרכז המזמור נמצא הלקח. לא רק מזמור ההודיה ומזמור הטובה, אלא באמת איך לומדים יראת השם? איך ראויים ללמידת יראת השם? והתשובה היא, שוב במישור קודם כל המוסרי. נצור לשונך מרע, נצור שפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב. שאפשר להגיד שסור מרע ועשה טוב זה ביטוי כללי לכלל ההתנהגות של האדם. אבל במונחים של טוב ורע, בוודאי בהקשרים של המזמורים האלה בתהילים, זה ההתנהגות המוסרית של האדם. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. ופסוקים מהתורה מצטלצלים כאן, ודמותו אולי של אברהם אבינו מצלצלת כאן, ועוד ועוד ועוד, תנודות חיים שמלמדות אותנו להתנהגות הראויה. וזה הלקח של המזמור, ובזה הוא מתקשר למזמורים האחרים שלמדנו, אם כי לכל מזמור יש את האופי שלו. מזמור כ"ד דיברנו, עלייה לרגל. מזמור ט"ו, ההתנהגות האנושית הכללית הראויה לקרבת השם. והמזמור שלנו הוא חלק מלקח שדוד עבר על עצמו, מי הוא האדם הראוי. ואולי זו אמירה כלפי חייו בתקופה הזאת, למרות שעוד רגע נלמד שהוא נרדף, ומסתובב, ובוודאי הוא לא חי חיים טובים ונעימים, הוא דורש מעצמו ומחבורתו. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. ומכאן לחלק השלישי הארוך של המזמור, שעוזב את הלקח, חוזר במידה מסוימת לתאר חיים עקרוניים ראויים, אבל עכשיו זה כבר לא דוד וניסיונו הפרטי, אלא אמירה עקרונית על דרך התנהגות האדם והתנהגות השם כנגדו בעולם. והמתח יהיה בעיקר בין צדיקים למי שאינם. מי שהולכים בדרך הצדקה והמשפט והיושר למי שאינם. עיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שבעתם. חזרנו לתאר את הקדוש ברוך הוא שעונה ופונה לאדם, לאנשים הטובים. לעומת זאת, פני אדוני בעושי רע, להחריט מארץ זכרם. צעקו ואדוני שמע. רגע, מי צעק? אז על פי הקריאה הפשוטה, כמובן שצריך לחזור שני פסוקים אחורה. עיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שבעתם, צעקו ואדוני שמע ומכל צרותם יצילם. ולדלג על הפסוק של פני השם בעושי רע. זה המקום להזכיר שהמזמור בנוי לפי האלף בית. ובאות עין תיארנו את הצדיקים, עיני השם אל צדיקים. באות פי תיארנו את הרשעים, פני השם בעושי רע, מול סור מרע ועשה טוב. ובאות צדי חזרנו לתאר את הצדיקים. מעניין שאפשר לזכור שבתנ"ך, במגילת איכה וגם בתהילים, לפעמים האותיות עין ופי מתחלפות בסדר שלהם. ואם היינו קוראים לפי הסדר הזה, אז קודם כל מתארים את הרשעים, פני השם בעושי רע, ואז חוזרים לעיני השם אל הצדיקים, צעקו והשם שמע. לאחרונה שמעתי רעיון שאולי צעקו והשם שמע זה באמת אלה שעושים רע. ואז יש לנו פה תיאור של תשובה, של תיקון. גם אם פני אדוני בעושי רע להחריט מארץ זכרם, אבל אם הם צעקו בתשובה ואדוני שמע ומכל צרותם יצילם, כי קרוב אדוני לנשברי לב ודכאי רוח יושיע. בקריאה הפשוטה חזרנו לצדיקים, הם נשברי הלב, רחמנה דענה לתביר אליבה, אבל אולי יכול להיות שזו הכוונה גם לאותם האנשים שעד כה התנהגו לא בסדר ושבו בתשובה. בכל אופן, רבות רעות צדיק, קורא לו לפעמים דברים רעים, ומכולם יצילנו אדוני, שומר כל עצמותיו אחת מהן הלא נשברה, ולעומתו, תמוטט רשע רעה ושונא צדיק ישמו, כאשר, וזה כבר פסוק שהוא לא חלק מאלף בית, ויש לא מעט מזמורי תהילים שמסיימים בהקשר של פדיון, פודה אדוני נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו. זה המזמור. פשוט, מרגש, מחנך, לעשות טוב ולא לעשות רע, לבקש שלום ורודפהו, וזו התשובה לשאלה, גם מי האיש החפץ חיים, אבל גם מי הוא ירא השם. כפי שאמרתי בהתחלה, למזמור יש כותרת מאוד חשובה, ועם זה נסיים. הכותרת שולחת אותנו לספר שמואל א' פרק א'. דוד כבר נכנס לתוך ארמון שאול, וכבר זכה שהחנית תוטל עליו, וכבר זכה ששאול וחייליו מבקשים להורגו ומיכל ממלטת אותו, ובעיקר זכה לשמוע מיונתן בסיפור מחר חודש בפרק א', כמה המצב קשה. ודוד בורח, והוא מחליט לברוח לאחיש מלך גת. בדרך הוא עובר דרך נוב עיר הכהנים, מקבל שם לחם וחרב, החרב של גוליאת, ומחליט לעזוב את נחלת בנימין, מחליט לעזוב את אזור ארמון שאול בגבעת שאול, שמזוהה היום עם תל אל פול, ובורח לשפלה, ובורח לאחיש מלך גת. ויקום דוד, ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. אז למה במזמור שלנו זה אבי מלך? אז אנחנו יודעים שאבי מלך זה שמו של מלך פלישתים מספר בראשית. אז אפשר שאבי מלך זה שם כללי למלכי פלישתים כמו פרעו. רק יש עם זה בעיה אחת קטנה, שהפלישתים של ספר בראשית הם לא הפלישתים של ספר שמואל. ובכל זאת, חירות המשורר. ואולי, אולי רומז דוד בתהילים, בדיוק ליחסי אברהם ואבי מלך, יצחק ואבי מלך, אין יראת אלוהים במקום הזה, ויש בעיה מוסרית והרגוני על דבר אשתי. בכל אופן, הרעיון הוא אותו רעיון. אבי מלך של ספר תהילים, הוא אחיש מלך גת תל צפי, שאנחנו מכירים אותה היום, תל צפית. ויאמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד, מלך הארץ. למרות שאולי דוד חשב שהוא מתחמק, שלא יזהו אותו, אין הרי ביקורת גבולות בתקופה הזאת. והנה זיהו אותו, אולי גם בזכות חרב גוליית המיוחדת שיש אצלו ביד. הלא לזה יענו במחולות למור, היכה שאול בעל אפה ודוד ברבבותיו. דוד מפחד, תופסים אותו, ובוודאי סופו יהיה עגום מאוד. ומה מחליט דוד לעשות? וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, וירא מאוד מפני אחיש מלך גת, והוא מחליט להשתגע. וישנו את העמו ביניהם. לדוד, בשנותו את העמו, זה הביטוי. ויתהולל בידם, ויתב הדלתות השער, אולי הוא כותב גרפיטי משוגע כמו שחזל מספרים, ויורד רירו אל זקנו, ומגיב המלך, ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני, כי הבאתם אל זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי? ודוד ניצל, ומתחיל פרק אף ב', וילך דוד משם. לדוד, בשנותו את העמו לפני אבימלך, ויגרשהו כנראה, וילך, ולאן הוא הולך? וימלט אל מערת אדולם, וישמעו איכה וכל בית אבי וירדו אליו שמה, ופתאום יש לו חבורה. והתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש. ואולי אליהם, אומר דוד את המזמור שלנו, גם כתיאור אישי על עצמו, איך הוא ניצל, אברכה את השם, פודה השם, אבל גם החינוך לאותם דקאי רוח, לאותם שבורי לב, לאותם אנשים משולי החברה שהתחברו לדוד, ודוד מלמד אותם. מהי הדרך לראות טוב? סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו, וכמובן שכחתי לא לומר לשון הרע, כן, ולשמור על השפתיים מדבר מרמה. והנה הלקח של דוד בתהילים מאוד מאוד קשור לחייו, וממנו גם לחיינו. תודה רבה.